פרחים אדויה, עם הצילי יבשות האהבה, וחמה ולבנה היא אדויה, ופינים של כל חסד הם להטבה, וליבי יחנה ולך אגישנה, כדן שבנתי אהבה. וליבי יחנה ולך אגישנה, כדן שבנתי אהבה. עומי תנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. אז בואי ארעתי, אשים מפתחי, בהולה, בדם, ובסנדה. תביאי נזכותם של טובי מעשי, וכלי להרע למען כל הבריאה. אז בואי ארעתי, אשים מפתחי, בהולה, בדם, ובסנדה.
שיעור עכשיו, אני רוצה לעשות שיעור חזרה. יהיה לכם כאן חזרה חלקית. אבל במבחן הסופי, אני אומר לכם את התשובות עכשיו. אין סיבה שלא תקבלו 100. אני אעבור על חלקן, אין לנו זמן לכולם. אנחנו נשים על האתר את הדף תשובות. אתם יכולים לקבל את כל התשובות לכל השאלות מראש. ואז לבוא ולעשות את המבחן. והמבחן הוא עם ספר סגור. להתכונן ואז לעשות את המבחן. כל המבחן בא מתוך הבחנים שקיבלתם, והבחנים באים מתוך השיעורי בית שקיבלתם, וכל השיעורי בית באים משיעורי בית של הקורסים שניתנו במקור, 1-5, שהקורס הזה סוקר אותם, ככה שאין פה שום הפתעות, אין פה שום רצון להביא מישהו במבוכה, רק לעזור לכם להפנים את החומר. ובמנזרים הטיבטיים, המסורת היא שחוזרים על כל דבר 4 פעמים. אתם רואים טיצ'ינג שהלמות נותנים, הוא גומר טיצ'ינג, למחרת כשהוא מתחיל את השיעור הבא, הוא חוזר על השיעור הקודם, ככה 3 פעמים. עכשיו, אין להם את המוסד הזה של שיעורי בית ובחנים, אז זה איך שהם עושים את החזרה, ועל מגרש הפולמוסים. אז אנחנו לא מתפלמסים וכך הלאה, ואין לנו זמן לחזור על כל דבר הרבה פעמים, ובדרך כלל אנחנו אפילו היינו מדלגים על שיעורי החזרה, כי הביקורים שלי היו קצרים והיא צריכה לחזור. אבל זאת הדרך לעשות את זה, ואתם תראו, עם השיעורי חזרה, עם השיעורים, עם הבחנים, לא קל לזכור את החומר. אם אתם רוצים לזכור אותו ושיהיה לכם זמין, זה לוקח הרבה זמן, תתחילו ללמד אותו. זאת הדרך הכי טובה. אז נתחיל. וזה שאלות שכבר התייחסנו אליהן, זה כל חזרה. מה הקשר בין 3 הדרכים העיקריות ובין התרגול הטנטרי? השאלות אני עונה עליהן כאן נבחרו כדי לענות על כל מיני דעות שמתרוצצות בציבור של המתרגלים הבודיסטים במערב, שהרבה מהם שגויות. אז זאת למשל אחת מהם, כי יש אנשים שאומרים, אם כבר נכנסת טנטרה, אם כבר מצאת מורה טנטרי, אז כבר לא צריכה את כל כללי המוסר, וזה בשביל התינוקות. אין סילוף גדול מזה, נגיד ככה, זה סילוף נורא, כי הוא הורג אנשים. כי אי אפשר להצליח בטנטרה בלי לעבור דרך כל המסלול שאנחנו עושים כאן, וליישם אותו, ולטהר את המן שלנו, טנטרה פשוט לא תעבוד, היא פשוט תשלח אתכם לגיהנום של, של הטנטריקות שנכשלו, לא תעבוד, לא תשתחררו. וכל מי שמלמד אחרת, תבדקו היטב לאן הם מובילים אתכם. כל המטרה שלנו זה לטהר את המן, להגיע לתואר מוחלט. איך אפשר להגיע לתואר מוחלט אם אתם לא שומרים על מן טהור? זה בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי, וזה אימון ארוך, זה חריש מאוד עמוק, שמתחילים עם הנדרים שרזיה תיארה, ואז עוד זה ישלוט את הנדבך של נדרי הבודיסטווה, ושם יש רשימה ארוכה של נדרים, אז זה לוקח הרבה זמן ללמוד אותם ולהפנים אותם, העבודה עם היומן היא לאורך זמן. אז זה צד אחד. אנחנו אומרים, להפך גם, אדם שמתרגל טוב את שלוש הדרכים העיקריות, ועושה היטב את היומן וכך הלאה, זה הופך לסיבה החומרית לטנטרה. הדבר שיהפוך להערה שלכם, זה השמירה הזאת של היומן, והפיתוח של התפנית והבודיצ'יטה, והראייה הנכונה, ההבנה של ריקות וקרמה, והמשחק ביניהם. זה הסיבה החומרית, כלומר זה מה ש... יעבור אבולוציה ויהפוך לזה שאתם תפגשו מורים טנטרים טובים, תיאורים, ואתם תוכלו לתרגל טנטרה תיאורה וקדושה ולהגיע להערה. ולמעשה אנחנו אומרים שאדם ששומר היטב ומתרגל היטב את שלוש הדרכים העיקריות, טנטרה תתחיל לקרות לו מעצמה. הוא יתחיל לחוות חוויות טנטרה, ויש כאן אנשים שכבר זה קורה להם, הם אפילו לא יודעים שזה קורה להם כי לא אמרתי להם, אבל אני רואה עוד זה קורה וזה מאוד מדהים. אז יום אחד גם תדעו מה קורה לכם. כבר כאן אנשים שקורות להם חוויות טנטריות. וזה נפלא. אז אלה מי שמציע סקס טנטרי או כאלה דברים, תברחו משם כמו מאש. כי זה הורג אתכם. זה לא מביא אתכם אל התואר ולעדנה ולעונג שאנחנו מייחלים להם. יש את השאלה על האיכויות של הלמה, אני לא אחזור על זה, יש לכם את הרשימה. בוטום ליין, מאוד חשוב, את מי אתם לוקחים כלמה? לא כל אחד ראוי להיות גורו. במערב יש אין סוף סיפורים של ניצול לרעה של הכוח של הגורו, ואנשים נרתעים מזה, וזה נכון, צריך להיות זהירים. יש ניצול לרעה. אתם צריכים לבחון את האדם שלפניכם, לפני שאתם מתמסרים לו, כי זה התמסרות מאוד רצינית. אתם נותנים לו את כל חייכם, את כל החיים העתידיים שלכם. אתם נותנים לאדם הזה לכוון אתכם. אז זה מאוד רציני. אתם צריכים לבדוק בציציות. זה הזמן לבדוק בציציות. אחרי התחייבות כבר, זהו. אי אפשר לשבור את הקשר. אז לכן, לעשות את זה בתבונה, לבדוק את זה. נעבור לארבע עקרונות של קרמה. הראשון, שהתוצאות של מעשה יהיו תמיד דומות המעשה. נכון? זה הכלל הראשון. זה כלל שאנחנו בעצם מכירים מהיהדות אפילו, את אשר זרעת תקצור. לך נאמר לנו, נכון? אז זה לא שזה חדש לנו לגמרי. אבל אנחנו איך שלא לוקחים ברצינות את מה שניתן לנו במסורת שלנו. אנחנו לא פועלים בהתאם לזה. אפילו אנשים חופשי כיפה לא בהכרח פועלים ביושר תמיד. כי אנחנו לא כל כך מבינים למה. אוקיי, כתוב כתוב, אבל אין לנו שכנוע למה. אז מאוד חשוב להבין את הרעיון שמאחורי החוקים של הקרמה. אנחנו תמיד מדגישים את זה. למה אני צריכה לפעול ביושר? לא בגלל שכתוב באיזה מקום שאני צריכה לפעול ביושר, לא בגלל שיש חוק שאני צריכה לפעול ביושר, אם כי כדאי לשמור על החוק, כי יש אנשים. אבל זאת לא הסיבה העיקרית. לא בגלל שאיזה רבי אמר או איזה מורה אמר, לא בגלל שזה מוסרי ככה, לא בגלל שאמא אמרה, אלא בגלל שאם אני אפעל בניגוד לחוקי המוסר, אני אסבול. כי מה שזרעתי אני אקצור, זה יחזור אליי, כעבור זמן, פער זמן. ומה שחוזר אליי היום שלא נראה לי, זה... זרעים כאלה שאני זרעתי בעבר, שאני בעצמי. ולא תדעו את זה אם לא תתחילו לעשות את הניסויים האלה בעצמכם עם היומן. היומן זה המכשיר המדעי, מכשיר הניסוי שלנו. יש לו הרבה אספקטים, אם תתחילו לעשות אותו, תראו, יש בו הרבה אספקטים. א', אתם מתחילים להתבונן, אתם מתחילים לשים לב מה קורה במיינד שלכם, מה קורה ביום שלכם. קודם לא שמתם לב, היום עובר, אתם עסוקים, אתם לא שמים לב. ואתם מתחילים לשים לב מה בא בחיים שלכם. בטח זרעתי כאלה קרמות, אחרת מאיפה זה בא? כי עכשיו יש לכם תיעוד, מה קורה? אז זה נותן לכם כיוון, איפה אתם צריכים להתמקד? מה חשוב בחיים שלכם להתמקד, אם יש סוג בעיות שחוזר כל פעם, או סוג מפגעים שקורה לכם כל פעם? אז זה נותן לכם כיוון. איזה אנטידוט אתם צריכים לעשות? מה אתם צריכים לעשות להפך? אז זה אספקט אחד של היומן, שאפשר להסתכל באספקט שני, להסתכל איזה סוג מחשבות עוברות לי בראש, הרבה אמצעים, מטרות שאותו יומן משמש, והמטרה האולטימטיבית שלו זה להביא אתכם ליערה. ודרך אגב, זה לא אנחנו המצאנו אותו, גשם מייקל מלמד אותו, אבל זה בא מהבודה. כולל האספקט של שש פעמים ביום. אנשים לפעמים משנים, אולי אני יכולה לעשות פעם אחת ביום, אולי שלוש פעמים ביום, כן, תלוי כמה מהר את רוצה להפסיק לסבול. שש פעמים ביום זה מה שהבודה אמר. חוק שני של קרמה, אמרנו שקרמה מתעצמת. אז אנשים פה למשל חושבים, בסדר, אמרת לא לשקר, אבל מה עם שקרים לבנים או שקרים קטנים, או אם לוקחת רק דברים קטנים, לא, אני לא מרמה בגדול, אבל לפעמים אני קצת, תלוי כמה זמן את רוצה לסבול, כי קרמה מתעצמת. עם מחשבה קטנה יכולה לצמוח צרה גדולה. במיוחד אם היא כלפי אובייקט חזק. מחשבה קטנה כועסת או יחס שלילי אל אדם שמאוד עזר לנו, מביאה המון צרות, למשל, כי האדם שעזר לנו הוא אובייקט חזק. תחשבו על ארצות הברית, איזה חוקה, איזה מדינה, איזה חופש דת, משהו אדיר, ממה זה צמח? מזה שפרנקלין ישב לו שם והשתעשע לו במחשבות, איך הוא היה רוצה לראות מדינה, וישבו כמה אנשים וכתבו כמה מילים על דף, וצמחה מעצמה. כל עץ גדול, כל מעצמה גדולה התחילה מזרע קטן. ככה קרמה עובדת. 3, אם לא זורים את הקרמה, אין תוצאות. לא נראה תוצאות. לפעמים באים לנו דברים טובים, לפעמים באים לנו דברים רעים, אנחנו לא יודעים איך לייצר דברים טובים באופן קונסיסטנטי. איך זה שיהיה כל הזמן טוב, באופן מבוקר טוב, ושכל הזמן לא יהיה רע, באופן מבוקר שכל הזמן לא יהיה רע. אם אנחנו רוצים את הרמה הזאת של טוב, ולא שלפעמים במקרה קורה משהו טוב ואני לא יודעת מאיפה זה בא, אני צריכה להיות קונסיסטנטית בעשייה שלי, אני צריכה באופן מודע ומכוון לזרוע את הזרעים הקרמיים שאני רוצה שיבשילו. חוק רביעי, זרעים שנזרעו לא ייעלמו מעצמם. אם לא נעשה פעולת טיהור, הם יישאו פרי. או נגיד אחרת, כל זרע קרמי יכול להסתיים בשתי צורות. או שהוא יישא פרי, או שנטהר אותו לפני שהוא יישא פרי. בדרך כלל, דברים שקורים, פשוט קורים. פשוט קורים על זרעים מבשילים. אם יש לנו זרעים רעים, אנחנו רוצים להקדים רפואה למכה ולטהר אותם. ויש לנו תקסי טיהור וארבע כוחות, ותרגול טנטרי הוא טיהור בקנה מידה עצום, הוא מטהר. כל מדיטציה על ריקות מטהרת, כל פיסה של הבנה של ריקות מטהרת. יש הרבה דרכים. בסדנת גורו יוגה לימדנו דרכים לטהר. אבל אם לא עושים פעולות טיהור, הם לא ייעלמו מעצמם. הקשר בין קרמה וריקות. כמורים, אתם צריכים להיות מסוגלים להסביר את הקשר בין קרמה וריקות. זה הכי חשוב לתלמידים שלכם. לדבר על ריקות, לדבר על קרמה. מה שאנחנו עושים עם העת כל הזמן, הדוגמה של הקורס מים שדיברנו, קורס 5, חשוב. פה יש שגיאה נפוצה מאוד במערב, שאנשים לומדים על ריקות ולומדים באופן חלקי, והם מתחילים להבין שהדברים הם לא כמו שהם חשבו. אנחנו מתחילים להבין שזה לא מה שאני חושבת, שבלעדיי אין פה עת. דברים ריקים, ויש עוד מדיטציות על ריקות שכאן לא המקום לעשות, אבל אנשים עושים ויש להם התנסות חווייתית בריקות. בעצם אין כלום, בעצם הכל, זה לא מה שאני חושבת, זה רק בעצם אטומים ובתוך האטומים זה ריק והכל ריק, ומגיעים למין מסקנה מרחפת כזאת, אם ככה הכל ריק אז הכל לא חשוב, מאוד מסוכן, וזה אנחנו קוראים ניהיליזם. זה הקיצוניות שלה הנפלים כשלא לומדים ריקות כמו שצריך, ואני רוצה להזהיר אתכם כמורים, לא לאפשר לתלמידים לפה לשם, לא לתת להם ללכת בלי הצד השני. בגלל שהכל ריק, הקרמה צובעת את המציאות שלי בגלל שהיא ריקה. בגלל שאין שם שום דבר שקיים מצד עצמו, מה שיופיע לי זה מה שהקרמה שלי תכפה עליי להשליך. הקרמה משליחה את המציאות שלי על מסך ריק. ולכן סופר דופר חשוב שאני אשמור את כללי המוסר. כי זה מה שיחזור עליי, זה כל מה שאני אוכל לראות. המסך הוא ריק וכל מה שאני רואה אי פעם. זה שיקוף, זה האפקט של ההד, של הקרמה שאני זורעת. אז בגלל שהדברים ריקים, המוסר נהיה סופר חשוב. אם אתם שומעים מישהו מלמד על ריקות ולא בנשימה שנייה מדבר על מוסר, אתם מקבלים לימוד חלקי, לימוד שירוג אתכם. להיזהר כאן. יש גם עוד לימודים לא נכונים על ריקות. בהפסקה ניגשו אליי ושאלו, פשוט לרוקן את הראש ממחשבות, יהיה לך מיינד, ריק, 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 ואז יהיה לך ריקות. זה לא ריקות. א', אנחנו אומרים שזה בלתי אפשרי, מיינד ריק, זה בלתי אפשרי, ושנית, זה לא מה שזה נקרא לראות ריקות. לראות ריקות זה משהו אחר לגמרי. זה גם לא לראות שחור. תמיד רואים פה שהם מראה לחלון, ושוחק על השפנים בגינה שלו, השפנים, הם יושבים שם במדיטציה. 1,000 שנה אומר משהו מדיטציה, הם ישיכו להתגלגל בסמסרה. זה לא משחרר מסמסרה, אין לזה שום כוח. זה יכול להרגיע, אם אתם יושבים בשקט, אז אתם לפחות לא מרחלים. אז אתם לא צוברים באותו זמן קרמה שלילית, אבל זה לא משחרר מסמסרה. ולמעשה, אפשר להגיד יותר מזה, קרמה לא יכולה לעבוד אלמלא הדברים היו ריקים. אם עלי הדברים היו ריקים, קרמה לא הייתה יכולה לעבוד. כי קרמה מה עושה? קרמה מפשילה והדברים משתנים. אם עלי היו ריקים, הם היו קבועים, הם לא היו משתנים, הם היו תמיד ככה. אז אם עכשיו אני רעבה, אני לנצח יהיה רעבה. לא טוב. בגלל שדברים ריקים, אם אני מאכילה אחרים, אני אקבל ארוחה. זה הצ'אנס שלנו. בודיצ'יטה, מה שדודו שר איתנו כל כך יפה. תודה רבה, דודו. הגדרה הקצרה של בודיצ'יטה. בואו תחזרו אחריי בטיבטית בשביל הברכה. סמקה פאני. שנדון צ'יר. יאנג דאג זוקטה. ג'אנג צ'וב דו. סמקה פאני. שנדון צ'יר. יאנג דאג זוקטה. ג'אנג צ'וב דו. אז מה זה בעברית? זה השאיפה להגיע להארה מלאה למען הבריאה. זה השאיפה להגיע למעלה, למען הבריאה. זאת ההגדרה הקצרה. יש הגדרה יותר מפורטת, אני אחסוך לכם אותה היום. קורס 2. מי שמפתח בודיצ'יטה, אנחנו קוראים לו בודיסטווה. בודיסטווה זה מי שהביא את החמלה לרמה שקראנו חלק סמנמדק, שזה לקיחת האחריות האישית. אני בעצמי אדאג לכך שכולם לא יסבלו, ועכשיו אני צריכה לרכוש את האמצעים לכך, וזה מביא לבודיצ'יטה. אז הרבה פעמים אנשים רואים מישהו עושה הרבה דברים טובים בעולם, אומרים, אוי, הוא ממש בודיסטווה, היא ממש בודיסטווה. אז זה נחמד שאתם אומרים כאלה דברים על אנשים, אבל זה לא מה שנקרא בודיסטווה. בודיסטווה הביא את החמלה לרמה כזאת, שזה כבר לא נראה כמו לעשות הרבה דברים טובים בעולם, למרות שהם גם עושים הרבה דברים טובים בעולם, אבל הם הולכים מעבר. אומרים, אני אעשה כל מה שביכולתי להביא את עצמי להערה כמה שיותר מהר, כי רק משם אני באמת יכולה לעבור לאנשים. אז העיסוק העיקרי שלהם יהיה איך להגיע להערה, איך ללמד אנשים להגיע להערה, איך לעזור לאנשים לנוע כמה שיותר מהר לרמה הכי גבוהה של המציאות שהם יכולים להגיע, כי אנחנו נמצאים ברמה די פרימיטיבית של מציאות. איך להעביר את עצמי לשם ואיך ללמד אחרים לעבור כמה שיותר מהר לשם. זה תהיה עיקר הפעילות שלהם. בנוסף לעשייה של דברים טובים בעולם, אבל זה כבר חסד ברמה הרבה יותר גבוהה. שאלה על נרוונה, דיברנו על נרוונה, לפעמים יש אנשים את הדימוי של נרוונה, זה מצב של נתק מוחלט, ניתוק מהכל, לא אכפת לי מכלום, זה לא נרוונה. מה זה נרוונה? זה חיסול תמידי של כל הנגעים הרוחניים, זה אספקט אחד, מיינד שכבר אין לו נגעים רוחניים. אדם יכול להגיע למקום הזה ולראות למחרת די דומה. אתם לא בהכרח תראו מיד שהאדם הזה יגיע להישג הזה. האספקט השני זה, רק אפשר להשיג את זה לאחר ראייה ישירה של ריקות. אתם זוכרים, יש שם את החלק השני בהגדרה, בעקבות אנליזה אינדיבידואלית. אנליזה אינדיבידואלית הזאת קורית רק אחרי ראייה ישירה של ריקות, כי רק אז יש לנו את האמצעים לעשות את האנליזה האינדיבידואלית הזאת. אז אין שום סיכוי להגיע לנרוונה בלי לראות ריקות ישירות. אז זה נותן לנו מפתח מאוד חשוב. אם לא לומדים על ריקות ולא לומדים לעשות מדיטציה, אין שאנס להגיע לנרוונה, אין כזה דבר. איך מגיעים? אתם זוכרים שלושת האימונים? איך מגיעים לנרוונה? צריכים לפתח את המדיטציה המדהימה ואת הידע על ריקות. כדי לבטח מדיטציה מדהימה, אנחנו צריכים לתרגל את אימון המוסר. לשמור על הנדרים ולשמור עליהם בקפידה לאורך זמן. הרמה הראשונה של נדרים זה נדרי המקלט. זה הרמה שבה אנחנו מתחייבים ללכת למקלט בדרך הרוחנית. מה שהגדרנו כמקלט שלושת היהלומים, שהאסנס שלהם זה ההבנה איך ריקות וקרמה מגינים עליי במצבים קשים. כשאני נמצאת במצבים קשים שהם הפשלה של קרמות ישנות שאני זרעתי, עכשיו אני מפסיקה לסובב את גלגל הדרמה כי אני מבינה את הריקות של המצב. אני מבינה איך קרמה הביאה אותי למצב הזה, ואני מפסיקה את זה. אני לא משתתפת יותר במשחק הזה. ואני זורעת זרעים הפוכים. הדרך הזאת נהיית הרבה יותר חזקה אם אתם מתחייבים לה, אם אתם עומדים בפני למה, ואתם אומרים, אני מתחייבת או מתחייב לדרך הזאת. ואנחנו נעשה כאן טקס נדרים. יש כמה אנשים שפנו וביקשו. אם אתם מעוניינים לעבור טקס, אז תרשמו. הטקס הוא קצר, וזה פשוט טקס של התחייבות.
מה זה אומר?
בעקבות הטקס יש התחייבות ליישם את ההחלטה ללכת למקלט יום יום. אז אם אנחנו הולכים למקלט לשלושת היהלומים, אנחנו צריכים בבוקר ובערב לזכר מה זה שלושת היהלומים, לזכור את האסנס שמתחת, זה לא הפסל, אבל זה הייצוג של הדברים האלה, ואז אנחנו בבוקר מזכירים את זה, בערב מזכירים את זה, מתייחסים בכבוד והייצוג של הדברים האלה, למרות שזה לא הדבר עצמו, אבל זה מזכיר לנו. זה לא הרבה עשייה, זה יותר בהתייחסות מנטלית, מעט מאוד עשייה. זה האסנס של הדברים. האסנס של מקלט זה בעצם הבנה של קמה וריקות, ואיך הם מתבטאים בחיים שלי, ואיך אני יכולה להשתמש בהם להגנתי. זה האסנס, כי מקלט זה ללכת לקבל הגנה, וזאת ההגנה האולטימטיבית. ופה אני מתחייבת לעשות את זה. וההתחייבות נותנת לזה כוח שאין לזה בלי התחייבות. דוגמה, יש לנו את הנדר לא להרוג, לא לפגוע בחיים. אז אתם לא הולכים כל יום והורגים, אז אתם יכולים להגיד, אוקיי, אני מקיים את הנדר. כדי לקיים את הנדר, צריך שיהיה לכם איזושהי הזדמנות להרוג, ואתם נמנעתם מלהרוג. אז כמה הזדמנויות להרוג יש לכם ביום? אבל כשאתם לוקחים את הנדר, אז כל הזמן הוא איתכם, אתם כל הזמן מקיימים אותו. גם כשאין הזדמנות להרוג, אתם כל הזמן עם המיינד הזה, זה יגרום לסבל, את זה אני לא עושה, אני עושה את ההפך, אני עושה הגנה על חיים, כי זה מייצר בשבילי בריאות ואריכות ימים, והזדמנות להגיע להערה, וכך הלאה. אז זה הולך איתכם כל הזמן, זה נותן לזה כוח פי אינסוף יותר מאשר פשוט לעבור על הכללים האלה ולשמור אותם בלי נדר. אז אתם מוזמנים, תהיה אפשרות. אמרנו שהדרך להגיע לנירוונה עוברת דרך ראיית ריקות. אי אפשר לראות ריקות בלי לימוד מעמיק על ריקות. ומכיוון שאני מקווה שכולכם, אם אתם עוד לא מורים, תהיו מורים. אז חשוב שאתם תלמדו היטב על ריקות ותנסו כמיטב יכולתכם להשקיע מאמץ להבין אותה ברמה כמה שיותר עמוקה. וזה לא מספיק משמיעה, צריך גם למדות. לשמוע הרבה פעמים ולמדות הרבה פעמים. ולהכניס את זה לתוך הלימוד שלכם, כי אם אתם לא מכניסים את זה לתוך הלימוד שלכם, אתם מונעים מהתלמידים שלכם מלהגיע לנרוונה או להערה. אתם בעצם הורגים אותם, כי אתם לא מאפשרים להם את הכלי שמאפשר להם לצאת מהמצב הזה. אז זה כבר מטיל עליכם אחריות כבדה עכשיו. ולא לנסות לפשט את הדרמה. רואים הרבה שמורים לא מלמדים כאלה דברים. עושים לכם מדיטציות מרגיעות, צפייה בקיר לבן וכל מיני דברים. לא לפשט את הדרמה. הבודה לימד כלים לנצח כל סבל שיש. לא רק להירגע, לא רק אפקטים בריאותיים וכך הלאה. הלימוד הוא מדהים. הוא מדהים. אל תדללו אותו. זה הבקשה שרין פוצ'ה תמיד היה מתחנן בפנינו וגשם מייקל מתחנן, ואני מעבירה אליכם את התחינה, אל תדללו את הדרמה. כן? אם יש לנו תלמידים, אם הם באו אלייך ללמוד, הם שמים בך את מבטחם שאת תדריכי אותם בדרך הרוחנית. מה פירוש? שאת תובילי אותם למטרה האולטימטיבית. כדי שהם יוכלו להגיע למטרה האולטימטיבית, את צריכה ללמד אותם על ריקות. כי דרך, אין שום דרך, את זה אומרים נגארג'ונה וכל החכמים, אין שום דרך להגיע למטרה אולטימטיבית בלי לראות ריקות. אין שום דרך לראות ריקות בלי ללמוד על ריקות ולמדות על ריקות. לא משנה כמה מדיטציה תעשו, אם היא לא מלווה בהבנה הזאת וביישום של המדיטציה על ההבנה הזאת, היא לא תשחרר. היא לכל היותר תרגיע. קורס 4, למשל, הוא קורס על לוגיקה, נכון. זה קורס שבאמצעים לוגיים אנחנו מוכיחים למשל שיש בודה, שאנחנו יכולים להפוך לבודה. לא עשינו את זה כל כך כאן, אבל זה ישנו בקורס פה, רק הזכרנו את התכונות של הבודה. באמצעים לוגיים אנחנו מוכיחים חיי עבר, חיי עתיד. אז אנחנו משתמשים בשכל הרציונלי שלנו לראות באמצעות מה שקראנו ג'פקצמה, זאת אומרת, פרמנה, ראייה תקפה, ראייה נכונה שמאוססת בהיגיון, לראות דברים שאנחנו לא יכולים לראות באופן ישיר. אז זה מאוד הגיוני, והמורה שלנו היה שם עד מאסטר דרמקירטי, ובאים אנשים
ושואלים,
מה עם טנטרה? הטנטרה משתמשת בהרבה אמצעים שהם לא רציונליים. ואז יש שאלה, האם טנטרה עובדת? טנטרה, מנטרה, האם הדברים האלה עובדים? אז הוא אומר, הלוגיקן הגדול, גדול הלוגיקנים, אומר, כן, עובדים, אבל זה צריך להתלוות בתנאים מסוימים. כלומר, יש שני תנאים שצריכים להתקיים. אחד, הטנטרה או המנטרה צריכים להינתן מאדם שהוא מואר. זה צריך להיות משהו שבא מישות מוארת שיכולה לראות לאן אתם הולכים ומה מתאים לכם ולכוון אתכם לשם. זה א', זו חלית ישות יוצאת דופן, מדהימה מבחינת הרמה הרוחנית שלה. בלי זה, אם אתם מקבלים את הטנטרה עם מישהו שהוא לא ברמה כזאת, והמקורות שלה הם לא אותנטיים מהבודה, אתם לא יודעים לאן זה לוקח אתכם, אתם לא יודעים. זה מהצד של מי שנותן את הלימוד, את התרגול, את הסדנה. ב', מצד המתרגל. המתרגל צריך להיות אדם ששומר היטב על הנדרים. המתרגל צריך להיות אדם טהור, או לפחות אדם שמתרגל להיות אדם טהור, עם כוונה טהורה להגיע לתואר. בלי זה, זה לא משנה איזה כלים עוצמתיים קיבלתם, זה לא משנה ממי קיבלתם אותם, אפילו אם קיבלתם אותם מהבודה עצמו, לא יעבוד, לא יעבוד. זה אומר לנו מאסטר דרמקיטי. והוא אומר, אבל את ההפך, אם שני התנאים האלה מתקיימים, זה עובד, הוא אומר. אנשים יכולים להתגנב לחניכה טנטרית, או אפילו לקבל רשות בסך הדעת, ומקבלים את החניכה, ומקבלים את הטקסטים, ומקבלים את הסדנה, ושום דבר לא יקרה. שום דבר לא יקרה. צריכים את שני התנאים האלה. סוגים של מדיטציה. דיברנו על שלושה סוגים, אתם זוכרים, דיברנו על שרגום, צ'גום וג'וקום. זו הייתה מדיטציית סקירה, מדיטציה אנליטית ומדיטציה של ריכוז. אז חשוב להדגיש, כי בהרבה חוגים מלמדים רק נאמר מדיטציה של ריכוז. אתם זוכרים את הוויכוח בין הואשנג וקמלה שילה, הנזיר הסיני שאמר רק צריך לשבת ולרוקן את הראש ממחשבות. זה סוג של ניסיון לפתח ריכוז. זה רק סוג אחד של מדיטציה, מאוד חשוב. בסופו של דבר צריך ללמוד לפתח ריכוז. ודיברנו הרבה על ריכוז, אבל מה שמוביל לסיום מוצלח של המדיטציה של ריכוז, זה דווקא החלק הקודם של המדיטציה האנליטית וקודמת למדיטציה של הסקירה, כי אלה יוצרות את ההתייחסויות הנכונות במיינד, ויוצרות את החריש הראשון של יצירת הבנות, תובנות וניקוי המיינד. כל העבודה עם יומן זה עבודה אנליטית, אתם מסתכלים, אתם בוחנים, אתם חושבים. העבודה הזאת חיונית כדי להמשיך לסיים בהצלחה את החלק השני של הריכוז. אם סתם מתיישבים ועושים את הריכוז, לא יביא לשחרור. אז חשוב לדעת את זה. מאסטר וסובנדו באבידאמה קושה לימד מדיטציה של נשימה. הבודה לימד מדיטציה של נשימה. היא מאוד קדושה, היא מאוד עוזרת, אבל לא כתחליף למדיטציה שמשחררת. יש הרבה מה ללמוד כאן ויש הרבה שגיאות רווחות. במיוחד בציבור המערבי, אבל גם במזרח. אחר כך יש שאלה על הלמה. התרגול עם הלמה הוא תרגול מאוד חשוב, אולי הכי חשוב. קשה לדבר עליו, כי במיוחד אנשים חדשים כשהם שומעים את זה, וכשהלמה מלמד את זה, אז זה נשמע כמאוד אינטרסנטי. כי הוא אומר, תכבדו אותי. אז הרבה מורים נמנעים בללמד את זה, כי זה נשמע אינטרסנטי. זה התרגול הכי חזק, זה הבוטום ליין. זה התרגול הכי חזק. אבל אתם זוכרים בתפילה של ג'צון קאפה, מקור כל חסדי וכל ברכתי.
כל סגולה וכל תובנה, מורי הטוב והיקר.
זה בדיוק, במלוא מובן המילה. זאת הדרך הכי מהירה. האנשים שמתקדמים הכי הכי מהר, זה אנשים שמשרתים בדבקות ובמסירות את הלמה. אחרי שבחנו אותם, אחרי שהגיעו למסקנה שזה אדם ראוי להתמסר לו, כמובן לא באופן עיוור ללכת אחרי כל גורו. בשביל זה אנחנו נותנים רשימה של תכונות לחפש אצל גורו וכך הלאה. אבל אחרי זה, זה הדבר המדהים היותר שאתם יכולים לעשות עם החיים שלכם, וזה ככה. לעזור להם, לעזור במפעל חייהם. זה מצד אחד. ושוב, צריך לבחון אותם מטף, כי ראינו הרבה ניצול לרעה של המעמד של הלמה. אז כדי למנוע את זה, החיות היא עליכם. החיות היא עליכם שזה לא יקרה לכם. לפני שהתקשרתם ללמה, אם יש לכם ספקות לגבי המוסריות שלהם, או הידע שלהם, או התואר הכוונות שלהם, אל תלכו לשם. אם השתכנעתם שכל זה ישנו, ואתם נותנים בהם אמון, והחלטתם ללכת עם אדם מסוים, עכשיו אתם לא יכולים לשבור את הקו הזה. מה שיקרה עכשיו, הם יתחילו לשקף לכם את הפגמים שלכם. אז אם כל פעם כשאתם רואים אצלם פגם, אתם תחשבו זה בא מהם, אתם לא מבינים את הריקות שלהם, אתם חושבים שלהם יש תכונות כאלה או אחרות, זה מועד לכישלון. אתם תעזבו את זה, ואז אתם יוצרים דפוס של לעזוב מורים, ואז אתם סוגרים לעצמכם את הדלת. אז מאוד מאוד חשובה הבחירה הזאת, מאוד חשוב מה עושים אחרי הבחירה. זה נושא מאוד חשוב, בין אם יש לכם מורה, בין אם אין לכם מורה. ידע מאוד חשוב לקבל. אז היא אומרת, שאת מונה לנו תכונות של המורה, זה כאילו שהתכונות הן מצד עצמו. הן נראות ככה לתלמיד המתחיל. זה הכלי התחלת, וזאת שאלה נהדרת. ג'פסון קאפה בספרו הגדול מתחיל למנות אותם, כי הם לראות ככה לתלמיד שעוד לא הבין ריקוד. בפועל, התכונות של המורה לגמרי הם השלכה שלי. אם אני כבר מצליחה למצוא מישהו עם העשר תכונות האלה, זה מעיד מי אני. כי הם ריקים. יש קאץ' במה שאת אומרת. את אומרת, תיזהרו ממורים מתאים, אז את כבר נתת להם תווית מורה. מי שם את התווית מורה? יש סיבה למה את קוראת למישהו מורה. לא כל אחד את קוראת לו מורה. אם קראת לו מורה, אז כנראה שהיה שם משהו שמצאת מעניין, או מצאת מאתגר, או מצאת מקדם, או משהו כזה. אז יש שם משהו. אבל יש דברים שלא נראים לך, אז את לא תתמסרי למורה כזה. בלי התמסרות אין לך את כל הברכה של עבודה עם מורה. אז כרגע מה שקורה זה שהמיין שלנו לא מספיק טהור, ואנחנו משליחים את זה על המורים. אז תמשיכי לחפש. אם את רוצה כבר ללכת עם הקו של הריקות, אז אני אגיד, במקום להמשיך לחפש, תזבי את החיפוש, תתחילי לעשות הרבה טוב, תתחילי לשמור על היומן, ויתחילו לבוא אלייך מורים תאורים יותר. זה מה שיקרה, כי הם השלחה שלנו. כמורים, אתם תהיו מורים, כמורים, אתם צריכים להיות מאוד זהירים, ולהיות מאוד מאוד סבלניים ומאוד סובלניים. מאוד סבלניים ומאוד סובלניים. מאוד זהירים בעניין כסף, תלמידים מתחילים לתת כסף, את צריך להיות סופר דופר זהיר עם תורמות של תלמידים. זה כסף שניתן לדרמה, שם הקרמה מאוד כבדה, לטוב ולרע. אז כמורים, לא לעשות שימוש לרע. לפעמים אנשים שומעים אתכם ומתלהבים מהלימוד ומכם, ואומרים, קחי את הבית שלי, תבואי לגור בבית שלי. אני לא צריכה הרבה, אני אגור במכונית. ההצעה היא לא לקבל מתנות כאלה בקלות. תגידו לו, כרגע אני לא צריכה אולי בעוד שנה. ואם הם חוזרים בעוד שנה, אז אולי. כי הרבה פעמים זה התלהבות, זה גל ראשון, ואחר כך הם מתחרטים. ואחר כך מה שקורה, הם התחילו לחשוב, או המורה ניצל אותי לרעה, וכל הדברים האלה. וזה בשבילם קרמה איומה. אם הם נגיד עזבים אתכם, יהיה להם קשה אחר כך למצוא מורים. ובלי מורה אין דרך. בלי דרך אין הערה. אז מאוד חשוב שאתם תגנו על התלמידים שלכם. ולהיות סבלניים. אז כדי להגן עליהם, אל תיקחו בקלות, לא דברים גדולים. מדיטציה על מוות, זה לא מדיטציה על מוות, זה מדיטציה על פיתוח מודעות למוות. מאוד 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 חשוב בדרך. א', חשוב כדי שנוכל לפתח תפנית. ולכולנו יש מודעות, כולנו יודעים שאנשים מתים, אבל אנחנו לא מאמינים שאני אמוד מחר. אני לא חושבת שאני אמוד מחר. כי למה? כי בספרים כתוב שנשים מגיל הממוצע זה כך וכך, ואני עוד רחוקה, אז לא מחר. אבל זו סטטיסטיקה שאין לה שום משמעות לגבי אנשים בודדים. זה יכול לקרות כשאני יוצאת מכאן. יכול להיות בכל רגע. פיתוח המודעות למוות חיוני כדי שאני אתחיל לתרגל. הוא חיוני להפנים מספיק את המודעות שזה חייב לבוא. הגוף הזה יהיה פרקדן ולא זז. זה חייב לבוא, אני לא יודעת מתי זה יבוא, וכשזה כבר כן יבוא, כל הדברים שיש לי אני לא יכולה לקחת אף אחד מהם. ואנשים אומרים, כן, כן, נכון, נכון, אנשים הולכים לבד, אבל זה לא מוחשי לנו, זה לגמרי מעורפל בשבילנו. כי אם אני עכשיו באה לבית שלכם, ואני גונב את הטלוויזיה, אתם תגידו, פרצו לי לבית וגנבו לי את התכשיטים, שסבתא השאירה לי, ואנחנו נרעשים ומרגישים... פרצו לנו, פלשו לנו, ומגיע רגע המוות, את הכל לוקחים מכם. בכוח. הכל ניקח בכוח. אז כל הדברים שאנחנו מקדישים את כל חיינו אליהם, אנחנו לא יכולים לקחת איתנו. את ההזדמנות היחידה שיש לנו להגיע להערה, אנחנו מקדישים לרדוף אחרי הבלים, שאנחנו נאלץ לאבד כל אחד ואחד מהם, בלי יוצא מן הכלל. בלי יוצא מן הכלל. והדבר היחיד שיכול לעזור לנו זה ההישגים הרוחניים, אלה יגנו עליהם. ההבנה שלנו עם חמלה ועם אהבה ועם חוכמה, זה מה שמייצר תנאים לאושר. זה הדבר היחיד שיכול לעזור לנו במוות ובמה שבא אחרי המוות. זה הדבר היחיד. ותחשבו רגע, אם יש אינסוף גלגולים, אז מה שיש לי בין הרגע הזה ועד המוות הוא כלום, הוא אפס, הוא אינפיניטיסימלי, לעומת מה שמחכה לי אחר כך. אז לאן אני אקדיש את תשומת ליבי? ויש מסורות שמלמדים כל מיני תרגולים אזוטריים ומסובכים, מדיטציה שתעשי על ארז דווי, והיא תגן עלייך בברדו, ובברדו תעשי אותה, וזה יוליך אותך אל האור, וכל מיני דברים. אם לא עשיתם מדיטציה, תרגול מאוד מתקדם במשך הרבה זמן בהשגחת למה מיומן, כשמגיע רגע המוות, זה רגע של בלבול, זה רגע של כאב, זה רגע של יסורים, זה רגע של הלוצינציות מאוד קשות. המוח, לא המיינד, המוח מטוגן, הוא לא יכול לתפקד. כל החיבורים החשמליים הולכים, הכל בלגן מוחלט, אתם שרויים באימה, אז תעשו תרגול? אז תעשו תרגול שיוציא אתכם למקום אחר? זו בדותה. התרגול הזה יכול לעבוד, אבל רק לבודדים שעשו כל החיים שלהם את התרגול הזה. אז אנשים לפעמים שומעים, יא, יש כזה לימוד, השלכת התודעה וזה, אז אני יכולה לחיות את החיים, וכשיגיע זמן המוות אני אעשה את התרגול והכל יהיה טוב. לא יקרה, לא יקרה. הטרגדיה היא שזה מונע מהם לתרגל עכשיו, ואז זה מביא אסון. אז המודעות למוות עוזרת לפתח תפנית, עוזרת להפוך כל רגע לרגע משמעותי בחיינו. וכשאדם פיתח אותה היטב, אז הוא לא מתחרט על שום דבר שהוא עושה. אתה עושה בכל רגע את הדבר הכי מתאים באותו רגע. כי אולי לא יהיה עוד רגע. ואז החיים נהיים חגיגה. כי אתם עושים כל הזמן את הדבר שהוא פרפקט. שאתם שלמים איתו לחלוטין. ורוב האנשים מתים עם תחושה קשה של בזבוז. רוב האנשים מתים עם תחושה שבזבזו הזדמנות. אז זה מונע מאיתנו הרבה צרות ופותח פתח לתרגול משמעותי. מדיטציה על מוות. אחר כך יש שם שאלה על הלימוד שלורד בודה לימד על הסבל. אז שוב, רובנו מודים שיש סבל בחיינו. לפעמים, לפעמים אנחנו חולים, לפעמים קורה משהו, לפעמים מאבדים אנשים או דברים או בריאות, אבל לא כל הזמן. יש גם דברים טובים בחיים. יש ילדים חמודים, יש פרחים יפים, יש מוזיקה, יש דברים טובים. מה זה כל הדבר הזה? הכל סבל, הכל סבל, עבודה מה, הכל סבל. אז אנחנו לא מכחישים שהדברים האלה קיימים, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את הדברים האלה שהם ישנם. תיקחו את הדוגמה של הטיטניק. בנו עניית פאר, וגדולי העשירים קנו כרטיסים להפלגת הבכורה של הפלא הזה, ותוך זמן קצר של הפלגה התחילה לשקוע. אז אם אתם מסתכלים לאחר מעשה, מה קרה עם הטיטניק, האם זה היה דבר נפלא או אם זה היה אסון? אם הייתם יודעים שאתם עולים על האונייה הזאת ואתם שוקעים, האם הייתם עולים על האונייה? לא. אז כבר לא היה כזה אוניית לוקסוס, שבה הייתה, אוי, אסון. אילו הייתם יודעים, נכון? עכשיו תסתכלו בחיים שלכם. האם יש משהו בחיים שלכם שלא יסתיים ברע? שלא תאלצו לאבד? אתם יודעים. אתם יודעים שכל דבר בחיים שלכם יסתיים באובדן. אתם יודעים. אז האם זה לא מגדיר את זה כסבל? האם החיים האלה הם לא אסון? הם אסון. זה המוטיבציה. זה המוטיבציה לעשות את התרגול. כי זאת האמת. והבודה לא התבייש לדבר אמת. והיו אנשים ששמעו. אמרו, נכון, הוא מדבר אמת. זה מהדהד לי נכון. כשמייקל מספר על עצמו שוב בשנות ה-20 המוקדמות שלו, הוא איבד את האמא ואת האבא ואת אחד האחים שלו באותה שנה הכל. באותה שנה היו ואינם. הוא עוד היה אדם צעיר והיה מאוד קשור. אז הוא אמר, רגע, זה לא עובד, זה לא עובד. וזה העלה אותו על הדרך. ואז הוא מספר איך הוא הלך, הוא למד בפרינסטון, הוא הלך לספרייה שם, מצא איזה ספר, תרגום ישן ולא מוצלח, בודיסטי. הוא קרא איך הבודה מדבר על סבל, אומר, הוא מדבר עליי. פעם ראשונה שאני פוגש, הוא היה נער כנסייה, המשפחה הייתה נוצרית, הוא הלך הרבה לכנסייה והיה מאוד דתי, הוא למד לימודי דת בעקבות ניסיון הילדות שלו, ככה, הוא אומר, לא פגשתי את זה, פה יש אמת, אמת, עכשיו אני הולך להבין למה זה. זה הסיפור של הבודה עצמו. הבודה עצמו, אתם זוכרים, הסיפור שהמלך רצה שהוא יהיה יורש העצר, ואמרו לו שהוא צריך לשמור על הילד הזה, כי אחרת הילד הזה יעזוב את המלוכה ויהיה מנהיג רוחני, אז הוא אמר, לא, 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 אני רוצה שהוא יהיה יורש עצר, שהוא ימשיך את המלוכה אחריי, מה אני צריך לעשות? אז אמרו לו, האסטרולוגים, אתה צריך לשמוע אותו מוגן, שלא יראה מחלה, שלא יראה זקנה ושלא יראה מוות. אז כמה זמן אפשר להגן על בן אדם מלראות את הדברים האלה? אז אומנם הגנו עליו, אבל פעם הראשונה כשהוא ראה את הדברים האלה, הוא אמר, רגע, מאיפה זה בא? מה קרה? מה זה האלונקה הזאת? מה זה? וזה הסיפור שלו, אז הוא עזב את המלוכה. זה לא מעניין יותר המלוכה אם זה לאן שזה מוביל. אז אם יש לנו מזל, אנחנו מתפקחים בעודנו צעירים, בעודנו ברורים, בעודנו מסוגלים לעשות משהו עודות זה, וכל אחד מכם מסוגל לעשות משהו עודות זה, כי אתם כאן. כי אתם כאן. כשיבוא המוות, רק המיינד ממשיך, הגוף לא ממשיך. המיינד ממשיך. לא כל מה שיש במיינד שלנו ממשיך. הידע שלנו בגיאוגרפיה לא ממשיך. אם יש לכם מקצוע עכשיו, הידע הזה תצטרכו לרכוש אותו מחדש. יהיה לכם אולי נטיות, אולי יהיה לכם יותר קל, אולי יהיה לכם כישרונות בכיוונים מסוימים. אבל את הידע עצמו צריך לרכוש מחדש, זה לא ממשיך. מה עם הקרמות? אמרנו שקרמות, קרמות לא נעלמות. קרמות שצברנו לא נעלמות, אלא אם כן אנחנו עושים טיהור. במוקדם ומאוחר הם יבשילו. בחיים האלה או בחיים הבאים הם יבשילו. אבל קרמות שאנחנו צוברים, שמלוות בהבנה של ריקות, שמלוות בידע של ריקות, בחוכמה של קרמה וריקות, אלה הן שונות, מכיוון שאלה הן בצד הטהור. קרמות, כשמלוות בחוכמה, הן טהורות. ואלה יש להן נטייה להנציח את עצמם. זה הסוד של הבודה. אז אנחנו צריכים ללמוד את האומנות הזאת. זו הייתה המטרה של הבודה. המטרה של הבודה הייתה ללמד אותנו על סבל, כדי שנוכל לצאת מסבל, והוא גם לימד על איך לצאת מסבל. אז אנשים הרבה אומרים, הבודה רק מדבר על סבל. לא, לא נכון. זה רק האמת הראשונה. יש ארבע אמיתות נאצלות. והשתיים האחרונות מדבר על זה שאפשר לצאת מסבל ופורסות את הדרך לצאת מסבל. וגם זה, איפה אתם פוגשים לימוד כזה? כן, לך הייתה שאלה. כן.
מה לדבר על לימוד?
בדיוק על זה ניסיתי לענות. את הפרטים של שנות חייו של ג'צון קאפה אתה תשכח. ואת שמו של ג'צון קאפה אולי גם תשכח, אולי לא, אני לא יודעת. שמיע זה רמה ראשונה של ידע. את הרמה הזאת מאבדים. אם אתם עושים עליה מדיטציה, הרהור, זה רמה שנייה, שיש יותר סיכוי שתצרב אצלכם בתודעה. אם אתם אחר כך, בעקבות המדיטציה האנליטית, עושים מדיטציית ריכוז על הידע שצברתם עקב הניתוח, זה הולך איתך. זה הולך איתך. זה שינוי עמוק בתודעה שלך, וזה הולך איתך.
אני מצליח, הכל מסתדר
חוץ ממה שקשור לדם.
כן.
וזה הדבר היחיד שיכול להוציא. זה הצד הטהור. דרמה, מורים לדרמה, סנגה, שלושת הילומים. כל השאר הוא ארצי, והוא, גם אם הוא נראה עכשיו כאילו שזה הנאה, סופו סבל. הוא נושא את הזרעים של סבל בתוכו. כל הנאה ארצית רוויה בזרעים של סבל, כי היא תיקרה מעלינו. המטרה של בלוגיקה בודיסטית, אני אחזור על זה בקיצור, זה לעזור לנו להוכיח לעצמנו דברים שאנחנו לא יכולים לבחח בהם. במו עינינו. מטרה נוספת, בעקבות תרגול טוב של לוגיקה, אנחנו רואים שאנחנו לא באמת יודעים מה אנשים חושבים. אנחנו רואים בעיני הלוגיקה שלנו, בעיני ההיגיון שלנו, שאנחנו לא יכולים לשפוט אנשים כי אנחנו לא יודעים מה במיינד שלנו, אנחנו לא יודעים מה מניע אותם. אנחנו כן אמרנו שאם אני רואה מעשה עוולה, אני כן צריכה למנוע מעשה עוולה כמיטב יכולתי זה. מצווה עליי למנוע מעשה עוולה, אבל לא לשפוט את העושה. אני לא יודעת מה מניע אותם, אני לא יודעת מי שלח אותם. אני לא רואה 50 שנה קדימה או 100 שנה קדימה איך תהיה השתלשלות העניינים כתוצאה מהמעשה הזה. אז לא לשפוט, אנחנו לא יודעים מי הם. ויש גם בינינו אנשים שנמצאים ברמות תובנה שונות, ברמות רוחניות שונות. יש אנשים שעשו כבר דרך ארוכה, הם יכולים לראות כמוני וכמוכם, אבל הם נמצאים ברמה אחרת. והם יכולים לעשות דברים עם מניעים לגמרי שונים ממה שאנשים רגילים עושים. את אותם הדברים, דברים שנראים בנאליים ובשגרתיים, אבל בשבילם הם משהו אחר, ואתם לא יודעים אז לא לשפוט. דוגמה זה למה שלנו כן רימפוצ'ה, היה יושב הרבה מסתכל בטלוויזיה. מה זה למה כזה גדול, יושב הרבה מסתכל בטלוויזיה. והוא היה מסתכל הרבה בבייסבול, במשחקי בייסבול, במשחקי פוטבול. והוא היה סוגר את הטלוויזיה בדיוק כשמגיע רגע עשי. אז מה זה היה ההסתכלות הזאת טלוויזיה? אתם לא יודעים מה זה. אני באתי פעם בניו ג'רזי, והייתה לי תלמידה שהייתה אישה וייטנאמית, כבר לא צעירה. היא באה ממשפחה בודיסטית, צמחונים. מאוד הייתה עסוקה בלהיות תאורה, בלשמור על תואר, תואר האוכל, תואר, הכל תאור, 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 תאור. ואז היא באה ללימוד שלי, היא אמרה, את מלמדת בודיזם טיבטי? אמרתי לה, כן. אז הדלאי למה הוא טיבטי? אמרתי לה, כן. אבל דלאי למה eat chicken sandwich. Not pure. I'm not coming. אבל דלאי למה אוכל chicken sandwich, אז הוא לא טהור, אני לא באה ללימוד הזה. מי שם אותך לשפוט את הדלאי למה? מה את יודעת? מה הדלאי למה עושה כשהוא אוכל chicken sandwich? הרבה פעמים הם עושים אולי תרגול שאתם לא מבינים. לא לשפוט. אתם יכולים להגיד, בשבילי אכילת צ'יקן, אוף, זה קשור בהריגה, אז אל תאכלו צ'יקן, אל תהיו מעורבים בהריגה. אבל יש כל מיני רמות של מוסר, חייבים לשמור על מוסר, אבל חייבים לשמור על מוסר ברמה הגבוהה ביותר שאתם מסוגלים לה, לפי הנדרים שקיבלתם, אז לא לשפוט, אתם לא יודעים מי נמצא לפניכם. השאלה הבאה על ידע קול, מה זה ידע קול? אומרים שהבודה הוא קול יודע, הוא לא קול יכול, אבל הוא קול יודע. זה לא אומר שיודע את השמות הלטינים של כל הצמחים ושל כל התרופות וכך הלאה. אולי הוא גם יודע את זה, אבל זה לא מה שמעניין. הידע קול מתבטא בזה שהוא יודע בדיוק איך לכוון אותנו מה לעשות ומה לא לעשות כדי להפסיק לסבול ולהשיג עושר מרבים. זה התמצית של הידע קול של הבודה. כדי לפתח רמות כאלה של ידע קול ושל החמלה של הבודה, לוקח הרבה גלגולים אם אנחנו לא על דרך טנטרית, ופה צריך להבין שיש הרבה גלגולים, ודיברנו על ההוכחות של הגלגולים. הבוטום ליין של ההוכחה, בלי לחזור על כל ההוכחה, ולא עשינו את כולה, אבל עשינו קצת. הבוטום ליין זה להבין את ההבחנה העמוקה בין גוף ובין מיינד. דברים שונים לחלוטין, אין למיינד שום תכונה פיזית. המיינד זה לא המוח. אנחנו חושבים לפעמים שאנחנו מסתיימים איפה שהאור שלנו מסתיים. השק אור הזה מגדיר מי אני. אבל השק אור הזה אולי מגדיר איפה התחושות שלי מסתיימות, ואנשים שעושים הילינג יודעים שזה לא מסתיים באור. אבל נגיד שהתחושות שלי מסתיימות באור, אבל זה לא איפה שהמיינד שלי מסתיים. המיינד שלי עכשיו יכול לראות את השעון שם על הקיר, והאור שלי לא מגיע לשם. המיינד אין לו שום תכונה פיזית. אתם יכולים לאיית את הגוף שלי עם צצת אטום, אתם לא יכולים לגעת במיינד. הוא לא פיזי.
מיינד זה תודעה?
כן, אני מתרגמת בתודעה. זה לא פרפקט התרגום, אבל זה הכי קרוב שאני מצאתי.
אני בתודעה קודמת גם רגשות.
כן. אני כוללת גם רגשות. זה מדע שלם, אנחנו לא ניכנס פה עכשיו. דיברנו על תוצאות שונות של קרמה. אתם זוכרים? קרמה שמשליחה לאיזה יקום אני אבלד. זה אספקט אחד. בתוך הלידה שאקבל, הפרטים של הלידה הזאת, זה אספקט שני, זה מה שנקרא קרמה משלימה, אם יהיו לי חיים טובים או פחות טובים וכך הלאה. אספקט שלישי, נטייה שמתגברת, עם כל מעשה מתגברת הנטייה לאותו כיוון. ואספקט רביעי זה הסביבה שלי. אם יש בה זיהום, אם אין בה זיהום, אם יש סכנה לחיים, אין סכנה לחיים. כל זה תוצאות קרמיות, ארבעה סוגים של תוצאות קרמיות. הלימוד הכי מדהים שיש, שמיישם את הלימוד של קרמה בצורה עמוקה, זה טנטרה. מה שמביא אתכם לטנטרה זה שמירת היומן. זה הדבש שמושך את הדבורה, שזה המורה הטנטרי. אז מה לשמור יומן? אז אתם צריכים 6 פעמים ביום לפתוח אותו. זה קצת תרחה, 3 דקות, 6 פעמים ביום. מה זה לעומת הסיכוי לסלול לכם את הדרך להגיע להערה ולצאת מסבת? אפילו אם יש פה טעות, כמה השקעה פה, כמה אתם משקיעים, לעומת כמה יכולים לקבל. אז אנחנו פה נעזוב את הסקירה, ויש לי עוד כמה מילים לסיכום. יש לנו את הקבוצות לימוד. תלכו לקבוצות לימוד. אתם תשכחו את רוב הדברים ששמעתם אם לא תלכו לקבוצות לימוד. תעשו את השיעורי בית, הבחנים והמבחן. זה יעזור לכם לשמור את הדברים ולעשות אותם זמינים. תמכו במורים שהם יוכלו להמשיך ללמד אתכם. תמצאו דרכים להביא את הלימוד הזה לאנשים אחרים, אוכלוסיות שונות. אנשים כבר עושים את זה כאן וזה נורא נפלא. אנשים במצוקה ואנשי מיעוטים. שכבות שונות, נוער, ילדים, חולים וכך הלאה. אני רוצה עוד כמה מילים לומר. אתם זוכרים, התחלנו עם המניפסטו, עם עקרונות של הלימוד שלנו. ומנינו כמה בעבר, אני רוצה להשלים עוד כמה ובזה נסיים. אמרנו שאנחנו לא רוצים להתמסד יותר מדי, אנחנו פשוט רוצים להביא לאנשים דרך להערה, ותו לא, אנחנו לא רוצים להיות מוסד גדול ומהולל, זה לא המטרה שלנו. ויש סכנה, הלימוד הוא עכשיו טרי, הוא מגיע חדש לארץ הזאת, הוא מגיע חדש למערב, אנשים מוצאים בו עניין, אחרי שמסורות רוחניות אחרות התאבנו קצת, ואולי לא מאשירות אותם, לא מזינות אותם יותר. יש סכנה שזה יקרה גם פה. אותה סכנה קיימת לכל תורה רוחנית, לכל דרך רוחנית. איך נמנע הסתאבות? אם הכל יתנהל תוך התאמה לנדרי החופש ונדרי הבודיסטווה, יש סיכוי שנמנע את כל זה. אז זה דברים שדיברנו. כשמלמדים, יש אספקטים שמתלווים לזה, למשל האספקט הפיננסי, הכספים. אז אמרנו כבר מאוד חשוב שהלימוד יינתן לכל דורש, ללא תשלום. הלימוד הוא על בסיס תרומה וללא תשלום, ולמי שאין, הוא גם יכול לקבל לימוד. למעשה במערב זה חדש, ותלמידים חדשים שומעים את הלימוד, אבל עוד לא בהכרח יישמו אותו, עוד לא בהכרח מבינים את הברכה המדהימה שיש בו. אז לפחות בהתחלה כמורים, במקום לצפות שהם יתמחו בכם, אתם תתמחו בהם. זה לוקח זמן עד שהתלמידים מתחילים לממש את התוצאות של הלימוד ולומדים להעריך אותו מספיק כדי להחזיר מספיק. אז התפקיד שלנו במערב זה לתמוך בתלמידים, אם צריך. אתם תממנו את ההדפסה של הספר, אתם תממנו את הנסיעות שלכם למקומות מסוימים. אתם עושים את זה זמן מה, כמה שנים, עד שהתלמידים שלכם מתעוררים. ואז תתמחו בתלמידים שלכם לעשות את אותו הדבר. כמורים אתם צריכים לחיות בפשטות, להסתפק במועט, כדי שתוכלו לאפשר את הלימוד בחינם. באשר לתרומות, אנשים אומרים, אני צריך לעשות דרמה, אין לי זמן לעבוד. אם אתם בהתחלת הדרך, אתם צריכים אולי לעבוד כדי למצוא דרכים לתמוך בתלמידים שלכם. במשך הזמן שיווי המשקל ישתנה. תרומות, בדרך כלל הן באות לא מבחוץ. הן באות מאנשים ששמעו את הלימוד והבינו את הערך שלו ורוצים להחזיר קצת. זה בדרך כלל שזה הולך. אז זה בדרך כלל לא כספים גדולים שבאים מאיזה תורם גדול, אלא זה תרומות קטנות מאנשים שמשתתפים. ודרך אגב, היה לנו תורם בהפסקה שתרם סכום ניכר לעזור בהוצאה לאור של הספר מישהו מכאן. תודה רבה רבה רבה. כמורים, אם אנשים תורמים לכם כסף, אתם חייבים להשתמש בו כראוי. להשתמש בו למטרות דרמיות, לא להנאות אישיות. אתם יכולים להנאות אישיות, זה שורף את הקרמה בשבילכם. כשאנשים נותנים לדרמה ולמורה, הם נותנים לשלושת הילומים בעצם. שם צריך נורא לזהר. אם צריך לשלם מיסים, צריך לשלם מיסים, הכל צריך להיות פרפקט. חשוב גם לא לעשות פרויקטים גדולים שמחייבים הוצאות גדולות, שמעבר ליכולת של הקבוצה, כי אז עיקר הפעילות הולכת להיות על גיוס כספים, ואתם רוצים ללמד דרמה, לא לגייס כספים. אז כן, לפעמים יש מקום למבצע ולפרויקט, אבל הוא לא צריך להיות בסדר גודל שהוא מעבר ליכולת של הקבוצה. אם אתם מורים, אחרי שלמדתם קצת ואתם רוכשים קצת ידע ואתם רוצים לחלק את זה עם אחרים, ואני מקווה שכולכם תהיו שם, חשוב שתלמידים ישמחו לבוא לשיעורים וירצו לבוא לשיעורים. אחד הדברים זה לתת להם גם הפסקות. הם באים כל שבוע או פעמיים בשבוע לשיעור, לפעמים צריכים הפוגה, צריכים חופש גדול. בין קורס לקורס צריך לעשות הפסקה, כדי שהם יבואו רעננים, יתארגנו עם כל העניינים האחרים שלהם ויוכלו להתפנות לקורס כמו שצריך. אז חשוב לא למתוח את זה יותר מדי. לא להביא למצב שהשיעורים הופכים להיות לנטל, הם צריכים להיות שמחה וכיף. אז זה חשוב כמורים. לא לרחם על התלמידים, לדרוש מהם שיעורי בית. אתם לא עושים להם טובה אם אתם מבטרים להם. אתם חושבים, אולי אני מורה חדש עם תלמידים חדשים, נעשה את זה איזי. אני הייתי ככה בהתחלה. ולמה אמר לי, את חייבת לתת להם שיעורי בית. אחרי שנה שלימדתי והייתי כזאת איזי, והתלמידים נעלמו לי אחד אחרי השני, התחלתי לתת שיעורי בית והם התחילו לבוא. כי לא נשאר להם הרבה אם הם לא עושים שיעורי בית. הם ישכחו. אל תתביישו, תדרשו מהם שיעורי בית, תדרשו תכנים. יש הבדל גדול בעומק של החדירה של החומר בין לעשות ולא לעשות את השיעורי בית, התכנים וכך הלאה, והמדיטציות. חוץ מזה, אנשים אוהבים שתבדקו להם, רוצים לקבל פידבק, רוצים לראות איפה הם הבינו, זה יוצר קרבה בין המורה והתלמידים וזה נפלא. לגבי טיבטית, תעשו את זה בחירה, כן? יש אנשים שירצו עם, יש אנשים שירצו בלי, אז אנחנו עושים את זה אופציונלי. אתם יכולים עם להיכנס לעובי הקורה, ואתם יכולים בלי. חשוב שכמורים תבואו מוכנים לשיעורים שלכם, למרות שאתם נותנים אותם חינם, כי כמורים אנחנו בעצם משחקים עם התודעה של התלמידים שלנו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה חפיף. הם מפקידים בידינו את חייהם, גם אם הם לא קוראים לנו על אמא שלי. עדיין הם הפקידו את חייהם בידיכם. אז חשוב מאוד מה אתם עושים איתם. ומילים אחרונות. כמו שאנחנו מלמדים את הדרמה כאן, אמרנו שאנחנו מלמדים אותה צניפה, אנחנו מלמדים אותה עם הפרטים, הולכים למקורות, לספרים הגדולים של הבודיזם. בעבר, בטיבט, רק הנזירים למדו את זה, רק במנזרים, אחוז קטן מהאוכלוסייה, איזו אריסטוקרטיה רוחנית כזאת. זה לא המודל שלנו. זאת אומרת, זה יהיה יופי אם יהיו נזירים או נזירות, זה נפלא, זה קרמה נהדרת. אבל זה לא תנאי לקבל את הלימוד, ובוודאי במערב זה לא נראה ככה, תסתכלו בחדר. אז זה פתוח לכל, לאנשי משפחה, לאנשים שעובדים, לגברים, לנשים. אנחנו מאמינים שאפשר ללמד בודיזם ברמה עמוקה, לקבוצות גדולות של אנשים, שנמצאים איפה שהם נמצאים בחיים שלהם, והם לוקחים את הלימוד ומכניסים אותו לחיים שלהם. אנשים שלומדים את הדברים, לומדים לעשות את המדיטציות, לומדים לעשות את התרגול היומי, לומדים לעשות את היומן, תורמים את זה אחר כך לקהילה, גברים, נשים. הסביבה הרגילה שבה אנחנו נמצאים מספקת המון הזדמנויות לתרגל. החיכוך שלנו עם בני המשפחה ובמקום העבודה מספק המון הזדמנויות להסתכל על המיינד שלנו, ליישם, לתרגל. למעשה זה תרגול שאי אפשר לעשות אותו אם יושבים לבד במערה. אז יש זמן לשבת במערה ומגיע הזמן לשבת בריטריט, להיכנס לעומק, וחייבים גם את התרגול בחוץ, להכניס את הדברים האלה ביחסים שלנו עם אנשים שמקיפים אותנו, לעשות את היומן וכך הלאה. זה איך שזה יהיה במערב, זה יהיו התלמידים במערב, זה יהיו המורים במערב, לאו דווקא אנשים שהם נזירים או נזירות, למרות שזה נפלא, מי שנמשך לשם אני רוצה לעודד אתכם, זה קרמה נהדרת, זה מזרז את השאר, אבל גם אנשי משפחה יכולים להגיע רחוק מאוד עם הלימוד הזה. כל הדרך, מה שאומר לי, כל הדרך. שאלה? לאיזה גיל מותר ללמד? מותר ללמד דרמה לילדים, בוודאי. ויש אנשים פה שעושים את זה עם ילדים. צריך להתאים את התרגול. הם יכולים לעשות יומן. יש אצלנו בחורה נפלאה בדיימון מאונטן, שחלק מהאנשים שביקרו בדיימון מאונטן פגשו אותה, הזמינה אותנו לארוחה, היא כל כך התרגשה מהקבוצה הישראלית. היא מורה, והיא פיתחה תוכנית לימודים שלמה, איך לעשות את זה עם ילדים. הם עושים יומן, הם לא קוראים לו יומן נדרים, הם קוראים לו The Good Book. והם עשו סרטון נפלא. אז הוא יושב שם הילד ואומר, היום החבר שלי סיים את הבחינה לפניי ואני שמחתי. או, אני בן 8 ומאוד קשה להיות בן 8, אבל אני יכול להגיד שעכשיו החיים שלי מלאי שמחה מאז שהתחלתי ללמוד את הדברים האלה. דברים כאלה נפלאים, אפשר לעשות המון הבדל בחיים של ילדים. והיא מוכנה להעביר את הידע שלה לכל מי שמעוניין. פיתחה תוכנית שלמה שיושמה בהצלחה בבתי ספר. ואריה הוא הכתובת למי שמעוניין לעשות את הקישור איתה. אז אני רוצה לסיים, אני רוצה להודות תודה מקרב לב, קודם כל ללירן ורעות שמשקיעים ימים ולילות. וקודם דיברתי על הצד הכספי של הלימודים, אתם לא יודעים, אבל הם גם מנהלים את כל הכספים, וזה הרבה עבודה. ויום אחד נוכל לעשות איזה דף באתר, אנחנו רוצים לעשות זה פתוח, שכל אחד יוכל לראות מה נכנס, מה יצא ואיך ישתמשו בכסף. הם עושים את זה, יש כאן הרבה הרבה אנשים שעוזרים בתמלול, בעריכה, בהפקת דיסקים, אנשים שמסיעים ומאכילים ומיידעים ודואגים לנו מכל הצדדים, אנחנו מלאי תודה, אנשים שמלמדים, אנשים שעוזרים באתרים, אנשים שמלחינים, שדואגים להדפסות, לכל ההכנות, יש אין ספור פרטים שהולכים עם זה, בלי סוף טלפונים, הסידורך, האוכל, הרבה דברים שאולי לא הזכרתי. תודה, תודה, תודה לכולכם. תודה רבה. הוא עושה את הרשימה של המיילינג.
בדקות לפני שאני מגיע לדבר, אז הלב מתחיל לפעום. אבל אני לא אעריך במילים, כי אני יודע שמידה שלה מאוחרת, ואנחנו כולנו רוצים להמשיך הלאה. מילים לא יוכלו יותר את מה שאנחנו מקבלים ממך, גם אם נדבר במהלך כל החיים. לא נוכל לתאר מה אנחנו מקבלים כאן, וחושב שהכי טוב שנוכל לעשות זה באמת ליישם את זה בלב שלנו, וגם כל המתנות שניתן. הערך שלנו לא יוכל להגיע למה שאת נותנת לנו. אבל בכל זאת אנחנו רוצים לתת לך מתנת צנועה. זה, כן.
הנה ניקד לך ולחסד שבכוחו מופיעים את, למה אריאלה, הדרמה והסנגה בעולמי, לקראת השנה החדשה ועם המשך ביקורייך העיקרים כאן בארצנו, הנה אני מגיש לך מתנה צנועה זו, דיסק תרגול.
יוגה.
יוגה, הנחיות נדירות, אשר ערכן לא יסולה בפז. למה יקרה, כולי תפילה שתמשיכי להופיע בעולמנו ולהיות לנו לעוגן רב עוצמה ותרגול קדוש אשר מביא את הבריאות מתופת הסמסר אל עדנת הנרוונה בהוקרה, בהכנעה, יובל. ועכשיו אנחנו רוצים להזמין את יעלי, היא תעשה איתנו תפילה שהלחינה, תפילה נפלאה שמפתחת אהבה, מפתחת חמלה, טובה לכל המצבים שבהם אתם מוצאים את עצמכם, דואגים, אולי תעושים, אולי תקופים בנגעים רוחניים. תפילה נפלאה, בוא יעל.
השיר הזה מופיע כחלק מהרבה תפילות של המדבורה לתרגמה לנו באתר, ואני פשוט נשאיר אותו, ואולי כדאי, בגלל שאנחנו בדיוק מסיימים, אז זה משאלות אינסופיות, אז לקחת את הזרעים שהתחילו לנבוט כאן, שהם פשוט נדירים, המפגש הזה הוא נדיר, ולהעצים את זה, מעכשיו, אנחנו יוצאים מכאן מהדלת, ויוצרים מעצמה, מהזרע הקטן. מיתן וכל היצורים, יזכו בזה הרגע בכל אושר. ובכל הסיבות לכל אושר. מיתן וכל היצורים יזכו בזה הרגע בכל אושר ובכל הסיבות לכל אושר. עכשיו הפזמון הוא בסוף יש אנא ממך, אנא ממך, למה מלאך, אז אנחנו נגיד את זה פעם אחת, נשיר את זה פעם אחת ללמה דבורלה ופעם אחת ללמה אריאלה, אז בואו נשיר. אם כל זה יוגשם, זה יהיה כל נפלא, הלוואי שכל זה יקרה במהרה, אפעל בעצמי כדי שכל זה יוגשם, אנא ממך, למה מלאך ברכיני להגשים, שאיפה זו לאלתר. אנא ממך, למה מלאך ברכני להגשים, שאיפה זו לאלתר.
תודה רבה, איזה יופי.
Thank you.
משנה.